שלום לכם, אנחנו All In. כדי לעקוב אחרינו ולצפות בפרקים המלאים, חפשו אותנו ביוטיוב או בפייסבוק. All In, הבית של הפודקאסטים.
הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום, כאן אברום בורג. ברוכים השבים וברוכות הבאות לקוגיטו. אל ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום עם חוקר ההיסטוריה של יפו המודרנית, מישהו שהוא מוכר לכולם כאיש ציבור, ולי הוא חבר. איך אומרים בערבית? חביב, אהוב ליבי?
חביב אלבי.
חביב אלבי, סמי אבו שחאדה.
אהלן, מה עברו?
סמי, מה שלומך?
אלחמדוללה.
כמה פעמים נפגשנו על פוליטיקה אלף? כמה פעמים נפגשנו על רוח?
לא, לצערנו מעט.
אז היום.
לצערנו מעט.
אז היום. אתה יפואי מבטן ומלידה, ואחד הדברים שאמרת לי, אגב מלחמת עזה הנוכחית, לחד אותי מאוד. אמרת לי, תראה את הטרגדיה, יפואי מעזה, יורים על יפואי מיפו.
ורוב האנשים בכלל, בסט אוף מיינד שהוא לא קשור למציאות, ולא משנה איפה הם עומדים פוליטית, עדיין הקטגוריות במוח של האנשים, זה כאילו שיש שני צדדים, והם מופרדים גם גיאוגרפית וגם פיזית וכו'.
שני צדדים פלסטינים ויהודים?
פלסטינים וישראלים.
לא, אתה גם ישראלי.
נכון,
אז
נכון.
אתה, אז אתה אז, כפול. לא, במובן הזה יש נכון. לך זהות מורכבת.
ועל זה בדיוק אני רוצה לדבר.
כן.
שכאילו החליטו שצד אחד נמצא בעזה, צד שני נמצא בישראל, והיחסים מיחסי איבה ושנאה וכו'. ויש עיוורון, עיוורון ממש, בגלל הבורות של ההיסטוריה עברום, שזה אותם אנשים ואותם משפחות שחיות גם בעזה וגם ביפו.
אתה איבדת משפחה במלחמת עזה הזו? או קרובים, או חברים?
כן, וגם אשתי, כי גם חלק מהמשפחה שלה נמצאים שם. כמעט כל יפוי, בגלל שאני איש ציבור ומוכר כפעיל פוליטי, אנשים עוצרים אותך ברחוב עם תחושת חוסר אונים אדירה שיש להם. והם רוצים לעזור למשפחות שלהם. הרי ביפו, ב-48, חלק מהיפואים, חלק גדול מהיפואים, גורש לעזה.
גורש או ברח?
לא, גורש.
גורש.
גורש. אני חושב שהמילה ברח היא בעייתית מאוד.
אוקיי.
אני חושב שהמילה ברח מוציאה את הפלסטינים אל מחוץ.
בוא נשאיר את זה רגע. אנחנו יותר מדי ב... כבר הגענו לנקבה, אני רוצה רגע...
לא, כדי להסביר לאנשים למה יש כל כך הרבה קרובי משפחה ליפואים בעזה.
לא, זה ברור, זו סוגיית הפליטים בסוף.
כן, כן.
במובן הזה, רק לסגור את הפינה, שלא יודע איך התחלנו דווקא מהפינה הזו, אבל... לך יש זהות יותר מורכבת מאשר לי. אני יהודי ישראלי ואין לי עוד מקום נוסף. אתה ישראלי פלסטיני ויש לך פלסטיני פלסטיני במשפחה.
אני פלסטיני ואזרח בישראל, באזרחות שלא הייתי חלק מההגדרה שלה, ובאיזשהו מובן היא נכפתה עליי, האזרחות הזאת. בהגדרה שלה היא אקסקלוסיבית, היא לא אינקלוסיבית. הזהות הזאת הישראלית מכניסה לתוכה יהודים, רק יהודים. בדרך שהיא מוגדרת היום, בדרך שאפשר להבין אותה וללמוד אותה עד היום, היא זהות אקסקלוסיבית, ולכן אני גם באיזשהו מקום, לא כל כך, אני חושב שההגדרה של פרופסור נדים רוחנה בנושא הזה הייתה הכי מדויקת.
למור?
כשהוא בא, הוא חקר כמה שנים את הזהות של הפלסטינים בישראל, ואז הוא אמר שהישראליות שבזהות היא ברמה אינסטרומנטלית, שזה
תעודת תשלם מיסים, תעשה בגרות.
בדיוק.
אבל לא במהות.
במהות, הסנטימנטלי, הוא אמר, הגדיר את זה ככה, היא פלסטינית.
שדיברנו, ואנחנו המון זמן מדברים לקראתה של השיחה הזאת, רצינו, אנחנו רוצים לדבר על יפו. אתה בראש ובראשונה, אם יש לך זהות ראשונה, לפני פלסטיני, לפני זה, לפני זה, אתה יפואי במובן העמוק של המילה, נכון?
נכון מאוד.
כמה דורות המשפחה ביפו?
האמת, בגלל שאנחנו משפחה לא מהעשירות שכתבה היסטוריה וכו', מאז שאנחנו מכירים, אני, הסבא של הסבא שלי הוא בטוח יפוי, אני יכול להגיד...
בשני הצדדים או מצד של אבא?
אמא שלי ואבא שלי באים מאותה משפחה, הם בני דודים, אבו שחאדה. Okay. אמא שלי ואבא שלי הם אבו שחאדה, אז כן, הסבא של הסבא שלי, של שני הסבים שלי, בטוח יפוי.
ואז בחרת ספר בתור הטקסט שממנו נתחיל את השיחה, הספר של אדם בשם מרק לוין, אני חושב שזה לא לוין יהודי, אלא לוין איזה משהו אחר, כי זה...
הוא יהודי.
הוא כן?
והוא יהודי מאוד מעניין, כן.
והספר הוא Overthrowing Geography, Jaffa, Tel Aviv and the Struggle for Palestine. כלומר, הוא לוקח את המתח וההשלמות, שבין תל אביב לבין יפו, בין יפו לבין תל אביב, ומנסה באמצעותם לפענח המון דברים נוספים. אבל למה בחרת דווקא בזה?
קודם כל...
למה לא עיר לבנה, עיר שחורה למשל? למה לא סיפורים יפואים של מנחם תלמי? למה לא...
יש אינסוף, יש אינסוף.
כן, למה זה?
אני אגיד לך.
הוא חיצוני לנו.
קודם כל... בניגוד לרוב מה שנכתב על יפו, ובניגוד לרוב החוקרים שחקרו את יפו, מרק הגיע ליפו גם עם ערבית, וגם עם עברית, וגם עם אנגלית.
גם טורקית לדעתי.
וקצת כנראה היה לו טורקית עוסמנית.
כי אני ראיתי בספר שיש מסמכים שהוא ממש מוצא אותם מהרובד הטורקי.
והוא גם... כנראה ידע עוד איזושהי שפה אירופית. כחוקר הוא מגיע בגיל די מאוחר, יחסית, הוא לא היה מאוד צעיר כשהוא התחיל לחקור. הוא הגיע מעולם המוסיקה לדעתי, הוא היה נגן, גיטריסט.
עדיין יש לו רבדים מוסיקליים, כן.
והוא נכנס למחקר בגיל די מאוחר, הוא עשה את הדוקטורט שלו, והוא נתן לזה את כל הזמן שיש בעולם. בניגוד לרוב מי שכתב על יפו, כל הארכיונים היו פתוחים בפניו. הישראלים התייחסו אליו כאל יהודי אמריקאי ממוצע, שהם אהבו לעזור לו. הייתה לו כנראה פעילות פוליטית עם הקהילה הפלסטינית בארצות הברית. גם זה עזר לו וזה פתח לו כמה שערים ונתן לו גם עזרה כחוקר. והוא נתן המון זמן לדוקטורט הזה. ולכן לדעתי הוא יצא עם ספר, בעיניי אחד הספרים הכי טובים שקראתי על יפו, והוא גם בא ממקום די ביקורתי, שזה חשוב עברו. גם לגבי המודרנה, מה זה מודרניות, ובא מגישה ביקורתית לגבי המודרנה ומודרניות, וגם בא עם גישה ביקורתית לגבי לאומיות. כך שאנחנו מקבלים פה ספר מאוד, מאוד ייחודי, מאוד ייחודי.
תראה, בוא, זה קשה נורא להתמקד בספר שבסוף לא יהיה זמין למאזינים שלנו, אז אנחנו צריכים אז לדבר על. הוא בא בעצם בספר, הוא בודק לכאורה באופן הכי תמים בעולם, את שלהי התקופה הטורקית והמנדט הבריטי, 1880-1948, והוא כותב על היחסים, איך עיר הבת תל אביב בעצם הורישה את עיר האם יפו, שזה לכאורה טענה מקומית מאוד עוצמתית, כי יפו הייתה המקום.
והוא מוכיח שם... אוקיי, אז הוא עושה פה כמה דברים. קודם כל, אנחנו מדברים על ספר, היסטוריה, גיאוגרפיה, אני בא עם מתודה גם של היסטוריה וגם של גיאוגרפיה, ומדבר על התפתחותה של תל אביב משכונה יהודית בתוך יפו הערבית, כאשר יפו היא המרכז, ובשוליים מתפתח בה איזשהו משהו, עד שאנחנו מגיעים אחרי 48 לגמרי להפך. שהשכונה היהודית מתפתחת לעיר גדולה ומרכזית, אירופית ומגישה קולוניאלית, ויפו הופכת לשכונה שלה. והוא מתאר את הדבר הזה עם כלים אקדמיים מאוד מעניינים, והוא מתחיל באמת מתחילת ההגירה היהודית לפלסטין, סוף המאה ה-19, לאזור של יפו. אתה יודע עכשיו...
יפו היה נמל הכניסה, אז כל אחד עצר פה לרגע.
יפו לא רק נמל הכניסה, אדוני. יפו היא הלב של הפרויקט הציוני. כל המוסדות החשובים של הציונות נבנים ביפו ובשוליים של יפו. חלק גדול מההגירה הרי קורה או אל יפו העיר, או מה זה ראשון לציון? זו שכונה שהעיר שלה זה יפו. מה זה חולון? חולון זו שכונה קטנה ושולית שהעיר שלה זה יפו. מה זה נווה צדק? מה זה נווה שלום? כל האזור פה, יפו היא המרכז, היא המטרופולין שלו. וזה נמשך כך במשך עשרות שנים, עברו אנשים. אתה יודע, ניתן לך קצת מהמספרים שגם אצלו בספר. הרי הפרויקט הציוני, בעשרות השנים הראשונות שלו, הוא כישלון גדול. עד שהבריטים מאמצים את הפרויקט הזה.
הצהרת בלפור ואילך.
כן, הפרויקט הזה הוא פרויקט שולי לגמרי, ובמקרה של יפו תל אביב אפשר...
עד השואה, עד סוף השואה הוא פרויקט שולי.
אתה יודע מה? במספרים הוא אפילו כבר בשנות ה-20-30 הופך להיות משהו חשוב. בואו ניתן את הדוגמה של יפו ותל אביב.
אוקיי.
כשמגיעים יהודים לפלסטין של אז, הם מחפשים את העיר, עכשיו אנחנו מדברים על יהודים חילוניים, שבאים כחלק מפרויקט קולוניאלי עם סממנים לאומיים, ציונות, והם לא רוצים ללכת רק להתפלל, הם לא באו פה בגלל סיבות דתיות. אז הם מחפשים את העיר שיכולה לתת להם מקום להתפתח. אובייקטיבית זאת יפו, זאת העיר הכי עשירה, הכי גדולה, עיר נמל, פתוחה לזרים.
גם קוסמופוליטית.
קוסמופוליטית, מאוד... בדיוק, פתוחה לזרים בגלל הנמל.
מאוד דומה לאודסה, מאוד דומה ל...
לאלכסנדריה, ביירות, באזורים שלנו, סלוניקי.
איסטנבול, כמו נכון. מאוד דומה באופי שלה לערי החוף הפלורליסטיות של הים התיכון.
נכון, כן. והיא מהמחצית של המאה ה-19 מתפתחת בצורה אדירה, דמוגרפית, ברמה הפיזית, ברמה
לא
המרחבית.
גם היישוב, הקהילות הערביות הפלסטיניות שסמוכות אליה, גם הן גדלות. הכל גדל, גם היהודיות תמרי, וגם הערביות גדלות.
נכון, אבל קורה משהו חשוב בפלסטין של אז. פרופסור סלים תמרי כתב את הספר שלו, הים כנגד ההר, או The Mountain Against the Sea. אז מה הוא אומר? שבמחצית השנייה של המאה ה-19, ערי החוף בפלסטין מחליפות בחשיבותן את ערי ההר, שהיו הערים החשובות
נגיד,
עד המאה ה-19.
בוא נגיד רגע
עזה, יפה,
אשקלון.
עקה, גם אשקלון גדלה.
עד סור בסוף, נכון. מלמעלה, מחליפות את נבלוס ואת חליל.
אל-חליל, אל-קודס. נכון,
כן,
נכון.
כן.
וזה תהליך. וזה
אגב,
תהליך.
שאותו דבר קורה גם בתהליך הציוני. תל אביב, עד שבן גביר הגיע, לא, אני מגזים, אבל תל אביב יותר חשובה מירושלים כלב הפועם של הפרויקט הציוני.
גם דמוגרפית, גם תרבותית, גם כלכלית, כן. בכל מקום.
מה זה תהליך דומה.
עכשיו, מה קורה? נגיד, התחלנו לדבר על תל אביב במספרים. היא מתחילה כשכונה קטנה ושולית. בארבעת העשורים הראשונים בורג, תל אביב, מ-1882 עד 1919, מי שנשאר פה במקום הזה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, זה 2,000 יהודים. 2,000
ביפו רבתי.
כן. עכשיו, כך בעשור אחד, עם התמיכה של הבריטים, אה? הציונים אוהבים לנחס את זה לעצמם, אבל זה כבר כתובת היסטוריה לאומית בעייתית. אבל בעשור אחד, בין 1919 ל-1929, גדלה העיר תל אביב מ-2,000 ל-40,000. מכפילה את עצמה פי 20 בתמיכת הבריטים. עכשיו, הפלסטינים רואים את זה.
אבל יפו עוד לא יורדת. יפו עדיין נשארת בעוצמתה.
בעשור שאחרי כבר, בין 29 ל-39, היא גדלה מ-40,000 ל-160,000.
תל אביב.
לפני השואה, תל אביב.
כן.
לפני השואה, אבל עם עליית הנאצים לשלטון בגרמניה, היהודים מבינים. ארצות הברית אני שגרה את סגרה את שערי ההגירה, מגיעים היקים.
מגיעים, זה אנחנו. זה עלייה, עלייה חמישית.
ההגירה החמישית.
כן.
ההגירה החמישית מגיעה במספרים אדירים.
תראה, אמרנו בבת אחת, אני אמרתי עלייה חמישית, אתה אמרת הגירה החמישית, בסדר. אוקיי.
אבל זה כל הסיפור.
ברור, לכן הערתי את הנקודה, כן.
אני מסכים. ב-48 תל אביב זה כבר 200 אלף איש.
ויפו?
120 אלף. בורג ב-48, שליש מהיהודים בכל פלסטין המנדטורית זה תל אביב. בניגוד למיתוס של מושבים וקיבוצים ועבדות, זה שטויות, הפרויקט הציוני היה העיר.
דמוגרפית זה היה העיר, כן.
לא, גם כלכלית זה העיר, גם תרבותית זה העיר, גם פוליטית זה העיר, הכל זה העיר. הכל זה העיר.
כלומר,
ותל אביב היא זאת שמובילה את הפרויקט הציוני בכל הרמות.
מה הבעיה בזה? בסדר, בסדר, קרה. מה הבעיה?
הבעיה היחידה זה שהיה פה ערבים, בורג.
אבל בשנים האלה, לא, בוא נעצור רגע, בוא נעשה רגע הבחנה עם איזמל, בשנים שבו מתפתחות שתי התנועות הלאומיות, סוף המאה ה-19 והמאה ה-20,
כן.
מתפתחות, יש כבר את פוטנציאל ההתגוששות, אבל הוא עוד לא מלא.
נכון.
יש גם המון שיתופי פעולה, תראה למשל את אגודת המגדלי בפרי האדר, שממשיכה ביפו כאגודה יהודית ערבית אחרי 48.
תשמע, ברמה עקרונית, אני מסכים עם הטיעון של תרפת, זה
של הלל כהן.
1929.
זה שנת האפס.
זה שנת האפס.
אבל תישאר, זה הלל כהן, אבל כן. תישאר רגע. נגיד, יש עכשיו 50 שנה, מ-1900 עד 1950, עד הקמת ישראל,
כן.
ששתי הקהילות מתעצמות, 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 אבל אין מלחמת חורמה ביניהן.
בטח שיש.
יש כבר, ממתי מתחילה מלחמת החורמה?
תשמע, עברו.
כי אני אטען לך, רק תן לי להשלים את הטענה, סמי לרגע, האם זה יכול היה להיות מצב שמתפתחות שתי התנועות האלה, ובסוף מגיעות לחיים משותפים, במקום למלחמה או אני או אתה וסכום אפס?
אוקיי. מה היה קורה אם, זאת לא שאלה היסטורית.
או איפה התפספסנו, זו שאלה פוליטית.
אוקיי, אני אלך לך על הפוליטית.
בבקשה, איפה זה התפספס?
זה התפספס מהמטרה של הציונות, אברו. אני חושב, אנחנו מדברים בקונטקסט של יפו, תל אביב, שלוש. אחד היהודים הערבים הראשונים. כותב בזיכרונות שלו, אהרון שלוש.
זה שהיה לו בית חרושת לרעפים?
היה לו חברות השקעה גדולות, גם בית החרושת.
לא היה משהו עם רעפים?
הוא היה חברה קבלנית גדולה.
אוקיי.
הוא מבונה תל אביב. הוא אכן מבונה תל אביב. הוא מגיע מהעולם הערבי, והוא אומר, הוא כותב בזיכרונות שלו, עד שהגיעו היהודים האירופים, האשכנזים, הסתדרנו טוב מאוד עם הערבים בפלסטין. כשאתה מגיע והמניע שלך זה הקמת מדינה יהודית, במקום שיש בו רוב לא יהודי, זה לא יכל להיגמר בטוב עברו. עכשיו מדברים פוליטית, אוקיי? עזוב את הדיון המוסרי, נגיע אליו. יש לך שם שתי אופציות. או שתעשה כמו שאר הפרויקטים הקולוניאליים ההתיישבותיים של ניו זילנד, קנדה, צפון ארצות הברית, כל מיני מקומות בעולם, שאתה הורג את האוכלוסייה המקומית. אתה מחסל את הנייטיבס.
כן.
או שאתה מגרש אותם.
שני המודלים האלה עבדו במערב ב-200-300 שנים האחרונות.
והציונות הגיעה עם התודעה הזאת.
כן, היא באה מתוכה.
היא באה מתוכה.
אולי בלי רצון להרוג ולהשמיד, אבל כשישראל זנגוויל אומר בלונדון, עם ללא ארץ מגיע לארץ ללא עם, זה הדהוד של רוח התקופה.
וחלק גדול מהרבנים, מאנשי הרוח, מהמנהיגים, אומרים, אנחנו, עם התפיסה הקולוניאלית של אנחנו האירופאים, נגיע למזרח המפגר והלא מפותח, ונפתח אותו. על זה הוא צריך להודות לנו. במקרה, ותהיה שם התנגדות, אני זוכר את אחד הציטוטים אצל אחד הרבנים, אומר, נקה על קודקודם ונגר שם. אנחנו באים לעשות להם טובה. אם הם לא יבינו את זה, נצטרך להביא את הפנים האמיתיות.
בוא נעצור פה לרגע. כשאנחנו יושבים ב-2024, אז אני מבין שהחבר שלי, או החברותה שלי ללימוד הזה עכשיו, סמי אבו שחאדה, מביט אחורה ואומר, אני מבין את השורשים של מה שהוליד את המציאות עכשיו. אבל אם היינו חיים 80-90 שנה אחורה, לא היינו אולי רואים את אותו דבר.
בטוח שלא. לא רק שבטוח שלא, אתה גם, אתה לא רוצה לחשוב, תשמעו, זה כמו שמה שקורה לי ברמה האישית עכשיו. כי מי שרוצה להוביל פרויקט פוליטי, דמוקרטי, אנושי, שרוצה לראות את כולם ולתת מקום לכולם. אני אף פעם לא רציתי להאמין שמה שקורה עכשיו יכל לקרות. כי בסוף אני שואל את עצמי, אוקיי, סמי, אתה רוצה להוביל את בלד למדינת כל אזרחיה, זכויות קולקטיביות ואינדיבידואליות, לשתי הקבוצות הלאומיות, ואתה מכיר באחר וכו'. טוב, אני שואל את עצמי, מי השותף שלי לפרויקט דמוקרטי עברו?
אגב, לא הקהילה הערבית ולא הקהילה היהודית.
לא, דווקא בקהילה הערבית יש לי מספיק שותפים כדי להוביל את הפרויקט, ולתת לו ולהפיח ברוח חיים. אני שואל את עצמי היום בצד השני, עברו. עכשיו, עזוב את עברו והיחסים בינינו והחברות, ועוד 200, 300, 500 אלף אנשים. בחברה שבונה מיליונים, זו שאלה רצינית,
אז בוא קשה. אז אני אשאל אותך, אני אחזור לשורשי השאלה. מרק לוין מנצל במרכאות את הקייס תל אביב-יפו, כדי לדחוף את האג'נדה שלו, כמעט הייתי אומר, מניפסט נגד המודרנה, נגד הקפיטליזם, נגד הקולוניאליזם, מניפסט מרתק. הוא אגב יכול היה אולי לכתוב את זה גם על אוסטרליה, בהקשר הזה, כמו שאתה אומר, הוא אולי יכול לכתוב את זה גם על כמה מקומות אחרים. הוא כתב על המקום הזה, ואנחנו משתמשים באושר של המחקר שלו, כן. כדי לברר את היחסים בינינו בתוך תל אביב, יפו, יפו, תל אביב. ותכף נחרוג מזה.
שהסיפור הזה עברו, יפו, תל אביב, תל אביב, יפו, בעיניי, הוא באמת מיקרוקוסמוס של כל
הסיפור. חד משמעית, לכן אנחנו, כן. לכן אנחנו עוסקים בו. רגע, כן. שנייה. אבל אני אשאל אותך לטעמך, בלי הפרויקט הקולוניאלי, בלי המערביות הזו, מאיפה היה מגיע הרעיון הלאומי לחברה הערבית? אולי הייתה נותרת חסרת לאומיות בכל המרחב הפוסט-אוטומני? ואז כל השיחה שלך על שתי קהילות לאומיות וכו' וכו', לא הייתה נבנית.
קודם כל, אני מאמין שלאומיות היא קונסטרוקט. היא לא דבר...
תסביר מול... בעברית.
כן. כן, זה דבר שאנחנו, אני בונים אותו, כתוצאה לתהלכים חברתיים, תרבותיים, כלכליים. אני לא מאמין שיש דבר מהותני בלאומיות, והוא נולד אצל האנשים בגנים. אני רואה בלאומיות בכלל, רעיון שהתפתח באירופה של המאה ה-19 כתוצאה לתהליכים כלכליים, חברתיים, תרבותיים וכולי, אירופה של אז, וזה עבר לכל העולם, ובמקומות שונים בעולם יש לו גם היבטים שונים, או יש לו גם מבנים שונים, הוא שונה, הוא לא, אני לא רואה בה כדבר אחיד בלאומיות. האם הלאומיות הפלסטינית הייתה מתפתחת ללא הציונות? זאת שאלה מאוד רצינית.
אגב, בדיוק כמו שנשאלת השאלה ששוק הפורץ שם אותה על השולחן, האם הציונות הייתה מתפתחת ככה ללא הלאומיות הפלסטינית? האם זה לא שתי תאומות סיאמיות?
זו השאלה מאוד חשובה. והיא מאוד עמוקה, ואני חושב שזו שאלה מאוד קשה. يعني אתה שואל את עצמך ברמה העמוקה של הדבר, למה צריך להיות גבול בין צפון פלסטין ללבנון?
למור הגליל.
כן, אם אלה אותם משפחות, שבמשך מאות שנים גדלו והתפתחו ביחד. אם אין פה את הציונות, למה צריך את הגבול הזה? למה צריך להיות גבול ביני לבין ירדן?
אז אני אגיד לך מה הצד השני.
מה, היערות האינסופיים שנמצאים בינינו, או הים הענק, או מה? אותם משפחות, שנייה. ואותו דבר לגבי סוריה. מצרים זה סיפור אחר. אז אני כן חושב שבמידה מסוימת הייתה יכולה להתפתח פה מדינה גדולה, ויש בה שינויים פה ושם ברמה של השפה, ברמה קצת של מנהגים, אבל בכללי יכולה הייתה להתחבר לישות פוליטית אחת, כן?
תראה, אני אדחוף עוד קצת, ואז נמשיך הלאה, כי זה שאלות שמעסיקות את שנינו, לפעמים מאותו צד של המתרס, לפעמים משני צידי מתרס, אבל על מנת למצוא תשובה, לא על מנת להוציא עין אחד לשני בהקשר הזה. אני מבין את המחשבה הפן ערבית שאומרת, תראו, חיינו כערבית במובן שהשפה הערבית ותרבותה של השפה הערבית אפיינו אותנו במשך מאות בשנים.
נכון.
וברגע שטורקיה נסוגה, האימפריה העות'מאנית נסוגה מן האזור, וגם ביטלה את פרויקט החליפות, אז היה מקום לעלייתה של ישות לאומית בפרמטרים המקומיים על תרבותה, והיא הייתה מאוד גדולה, כן או לא מצרים, שאלה אחרת, באמת נעזוב אותה, כי אום אל דוניה, יש לה, כן, אם העולם יש לה את היוהרה שלה, נגיד את זה ככה,
מגיע לה, אני לא...
מגיע לה בהרבה מאוד סיבות, אגב, אם אתם רואים את עצמם כמצרים לפני שהם רואים את עצמם ככל דבר אחר.
יש להם את כל המורכבות של הזהות גם שלנו, אני גם ברמה של ערביות, גם ברמה של אסלאם, וגם ברמה של מצריות, ושלושת הממדים האלה נאבקים כל הזמן אחת.
לגמרי, הם עוד פרעונים במובנים רבים.
כן, כן.
אז נעזוב את אום אל דוניה, נעזוב לרגע, אני מבין איך זה יכול היה להתפתח, אבל אז אני אשאל שאלה נוספת. בשלבים רבים של הפרויקט הפן ערבי, לא בהכרח בביטוי הפוליטי שלו, אם סוריה הלכה עם מצרים, כן או לא ולמה, אלא בחשיבה שלו, היה גם רצון לצמצם את ההשפעה הישירה של המערב על העולם הערבי, של הערכים המערבים הפחות מסורתיים, של המבנים החברתיים וכולי. עכשיו אני אשאל אותך, האם סמי אבו שחאדה, שנמצא בטבורה של החשיבה הלאומית הפלסטינית, אתה יכול לראות את עצמך ללא ה-value system המערבי? שהובא הנה בסוף באגרסיביות על ידי הפרויקט הציוני?
בהחלט, קודם כל, הקשר עם המערב וההשפעות האינטלקטואליות קורות במזרח התיכון ללא קשר לציונות. רבים מהאינטלקטואלים, רבים מהאנשים החשובים במזרח התיכון, נשלחים על ידי השלטון הפוליטי או שהולכים מבחירה. לצרפת, בריטניה, ארצות הברית, והם לומדים שם, והם מתפתחים שם, והם חלקם חוזר וחלקם לא חוזר לארץ המוצא שלו.
חלקם בורח בימים אלו, זאת אומרת, אמין מעלוף עוזב, אני חושב שאליאס חורי עוזב.
נכון, אבל...
כלומר, לא יכול לסבול את המזרח התיכון הנוכחי.
אבל ההתכתבות עם, עם המערב קורית כבר עם הכיבושים המערבים השונים באימפריה העות'מאנית, ומאז מצרים של מוחמד עלי
ונפוליון.
וגם נפוליון.
על חשיבות עצומה, נפוליון. כן.
עכשיו,
אבל אני שואל אותך, סם.
שנייה. ברמה הפלסטינית גם, קורא ארצ'מה. אחד הקשיים הכי גדולים להבין את ההיסטוריה של פלסטין, זה כמות השחקנים וכמות המדינות שנמצאות כשחקן חשוב, בחלק הזה של העולם, בתקופה שבה אנחנו מדברים. אתה מדבר, תשמע, בוא נזכיר למאזינים שלנו. קודם כל, יש את האוכלוסייה המקומית, שיש בה גם יהודים אורתודוקסים, חרדים, בארבעת ערי הקודש, כל לא מספרים גדולים, אבל קהילה. המון קהילות נוצריות, שכולם עם קשרים עם כל מיני מדינות.
בכל אחד והקפיטולציה שלה.
ויש את הקהילה הערבית המוסלמית, הרוב, שחלקה בצפון מחובר יותר לאזור לבנון-סוריה, בדרום יותר למצרים. יש 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 את המורכבות של הקהילה המקומית, ואז יש לך את הגרמנים שמגיעים לארץ במאה ה-19.
טמפלרים למיניהם.
טמפלרים משחקים תפקיד חשוב, ומגיעים אחרי המהפכה התעשייתית של גרמניה. בגלל שאנחנו כותבים בעיקר היסטוריה לאומית, אז אנחנו מדגישים את השחקן הלאומי.
אותנו.
אותנו, ואו את האחר, והאחר הוא תמיד אויב וכו'. עכשיו, זו הבעיה של כתיבת היסטוריה. אבל אם אתה מכניס, תכניס את השחקן של הטמפלרים הגרמנים, יש להם שחקן. הם נמצאים בכל הערים החשובות, שתי קולוניות יש להם ביפו, ויש להם בחיפה, ויש להם בירושלים, ויש להם בגליל. הם שחקן חשוב. כנסייה הרוסית מתחילה לשחק תפקיד חשוב בסוף המאה ה-19. יש לך הגירה, ולא הגירה, גם יחסי כלכלה, אם יוון קפריסין, יש לך קהילות יווניות שבאות עם הידע שיש להם מיוון, אנחנו מדברים על יפו.
עד היום יש ביפו משפחות יווניות.
עד היום, כן, כן, עד היום, עד היום.
קריסטו החבר שלי.
נכון, ורבים, ורבים כן. אחרים. יש לך את הקשר לבריטניה, שמגיע עם בתי ספר, בתי חולים, עם קהילות פרוטוסטנטיות, שגם מביאות ידע ושפה וכו'. יש לך את הנזירות של סן ג'וזף, שבונות את קולג' דה פרר, את בית הספר הצרפתי, ואת בית החולים הצרפתי, בית ספר לבנים, בית ספר
גם
לבנות.
גם פה, גם בירושלים, גם במקומות נוספים.
כן, כן. אני מדבר על המרחב הקטן היפואי.
היפואי.
אוקיי? יש לך את העוסמנים, עד 1917, ואז נכנס המנדט הבריטי. יש פה يعني, קהילה שמקושרת לכל העולם. עכשיו קורה גם משהו מאוד חשוב בתוך החברה, שעד המאה ה-19, המנהיגים האינטלקטואליים, מעצבי דעת הקהל, מעצבי התרבות, הם אנשי דת בעיקר, נוצרים מוסלמים, בסוף המאה ה-19 גם יהודים. ואז נכנס החינוך המודרני, בית הספר הראשון לבנות של הכנסייה הסקוטית מ-1860 ומשהו, ואז הקולג' דה פרייר, ואז המון בתי ספר, ואז נכנס המעמד בינוני שגדל על חינוך מערבי.
ומה בתוך... זה עושה כל זה, כל הקולאז' הזה?
שינוי אדיר ברמה החברתית תרבותית.
היפואית.
היפואית והפלסטינית בכלל, פתאום מי שמתחיל לדבר ומעצב דעת, העיתונות מודרנית, איסה אל איסה מייסד את עיתון פלסטין, שהוא העיתון הכי חשוב פלסטין, אני סוף התקופה
האוסמנית. יותר מלתיחד?
התיחד עוד בכלל ב-44, זה ב-1911 כבר.
כן.
והוא משחק תפקיד מאוד חשוב, בעיצוב דעת הקהל, זו חברה אחרת.
כלומר, הטענה שלך אומרת שהמודרנה נכנסה הנה כן עם הכוחות הקולוניאליים, או פתיחת המזרח התיכון ב-200 שנים האחרונות, והייתה קורית אולי אחרת גם בלי הציונות.
יש לך את ייצוא התפוזים שפותח אותך לכל השווקים האירופיים. תשמע, אנחנו מדברים, יפו ברבה, המודרנית בלי תפוזים, אי אפשר להבין.
תפוזי ג'פה.
אי אפשר להבין.
תשמע,
אתה כותב. אתה יודע, היום השמאלנים שבהיסטוריונים אוהבים לכתוב היסטוריה של המותג, history of branding, הם כותבים. ג'פה אורנג' זה המותג מספר אחד בעולם במשך כמאה שנים, אדוני. מהמחצית השנייה של המאה ה-19 עד המחצית השנייה של המאה ה-20.
מה, אני הזכרתי שהאגודה של ייצוא התפוזים הייתה משותפת לפלסטינים, והייתה אגודה משותפת פלסטינית יהודית, שהחזיקה מעמד כפרטנר, שהיא גם אחרי הקמת המדינה. אני חושב שהיא האחרונה שהחזיקה מעמד.
כך בחשבון גם צרפתים, יש לך משרדים לחברות האלה,
סמי דקה.
בריטים.
סמי, יש לך יותר מדי ידע מכדי יכולת הקיבול שלי.
סורי, לאט לאט.
כותב מרק לוין שהמדיניות של עיריית תל אביב, אנחנו כבר ביחסים.
שנות ה-20, כן.
כלפי יפו אופיינה או מאופיינת כמחיקה ושכתוב. זאת אומרת, סילוק העבר הפלסטינית והלבשתו של המרחב הזה בכסות ציונית. עכשיו הוא אומר, אותה כסות אינה תמיד ציונית, כי משולה לכתון את פסים, מגוון שלם של שכתובים שמתאמצים למלא את החלל הריק ולא תמיד מצליחים. במרווחים הדקים ביניהם ניתן עדיין לקרוא את סיפורה של העיר יפו, שהייתה ועודנה פלסטינית. עכשיו אני, בוא נצא רגע מהחדר שלנו ומהשיחה שלנו, ונשאל, איפה נמצאת יפו הפלסטינית היום?
ברגע שאתה מפתח את המודעות הפוליטית וההיסטורית שלך במרחב, אתה רואה את זה ברחוב, וזה קורץ לך. אתה עובר ליד בית ישן, ואתה פתאום שם לב על הכניסה של הבית. כתוב שם המשפחה עם תאריך היסוד של הבית. ואתה רואה את זה בערבית. ואתה היית הולך ברחוב לפני שהעירייה גנבה את כל הכיסויים של...
של הביוב.
של הביוב. ואתה קורא, שירקת אסקבל פלסטיניה, חברת היציגה הפלסטינית עם התאריך. ואתה רואה את המסגדים, ואתה רואה את הכנסיות, אתה רואה את המבנים הישנים, אתה רואה את הפאר של הבתים, עברו.
סמי, כשאתה יוצא לשתות קפה או לאכול פלאפל, אתה עושה את זה בשדרות ג'מל פאשה או בשדרות ירושלים? תגיד לי, לאן אתה יוצא?
אני, עם המודעות שיש לי...
אתה אומר לאשתך, יוצאים היום למה, לקפה בג'מל פאשה?
אנחנו מכירים את השמות הישנים, משתמשים בשמות המודרניים, אבל למשל סבא שלי, וזה מה שהכניס אותי לחקור את יפו עברו. אני הייתי בקשר מאוד טוב עם שני הסבים שלי, מצד האמא ומצד האבא. ולהם, אתה יודע, אתה הולך איתם ברחוב, נוסעים בכביש או משהו, הם מסתכלים בדיוק על אותה נקודה, ורואים משהו אחר.
תתן לי דוגמה.
נגיד, אנחנו הולכים ברחוב עזה, באוטו, אנחנו... הוא אומר, הנה ביירת ברקת, פרדס משפחת ברקה.
אין פרדס ואין נעליים.
אין פרדס ואין ברקת.
כן.
אבל הוא מסתכל והוא רואה.
הוא רואה את פרדס ברקת, כן.
אוקיי. או שנגיד, אנחנו פה, יש סגרת ג'מל פאשה. הוא עומד ליד הבנק, אוקיי?
הוא אומר, זה נג'יב בוטרוס פה.
זה נמל חמרה.
כן.
הוא עומד, אנחנו בבנק דיסקונט, אני והוא, בנק דיסקונט, זה הבנק שלו. והוא, זה נמל חמרה. והוא אומר, ג'מל פאשה. והוא אומר, מלך פייסל. נג'יב בוטרוס.
סלים קאסר.
כולם. קסר.
קסר.
ויש את נג'יב בוטרוס, סקנדר עוואד. עכשיו, הוא רואה, לא רק זה, הוא גם זוכר את האנשים.
אז תתאר לי רגע כאן.
ואני שואל, ואני מנסה, ואני, תשמע, תקופה ארוכה, אני חשבתי שהבעיה אצל הסבים שלי, אני נולדתי אל תוך, תשמע.
שהם בקיבעון.
לא, שיש להם משהו לא תקין.
אוקיי.
כי מה שהם מדברים כל כך רחוק מהמציאות, כך שזה לא יכול להיות אמיתי. איזה, על מה הוא מדבר? אין, מה שהוא אומר, אין, כלום, לא הפרדס, לא הקולנוע, לא התיאטרון, לא, כלום, לא האנשים, לא בני, כלום. יש לו עיר אחרת בזיכרון.
רגע, אני מסתובב ביפו הרבה, א', כי אני אוהב אותה, בית הילדים שלי גרים, כלומר, הם חלק מהג'נטריפיקציה, אוקיי? או מהדו-קיום. תלוי, כלומר, התוצאה של הילדים שלי ביפו זה שיש לי נכדים שמדברים ערבית על בוריה.
כן, ירבו.
כן, אז כן. לא, לא שירבו הנכדים, שירבו דוברי ערבית על בוריה, אולי גם שירבו הנכדים.
גם וגם.
ואני שואל את עצמי, אני ערבי יפואי שגר בעיר, אז אני גר ברחוב הבעל שם טוב, ברחוב רבי נחמן, ברחוב חבד, כלומר, עשו פה ג'נטריפיקציה של שמות, וכפו אותם...
אני גרתי ברבי נחמן מברסלב. ברבי נחמן,
אז אני יודע, מאחורי הגן, מאחורי גן הילדים. אוקיי? אז אני אומר לעצמך, רגע, איך אפשר לגור ברחוב כזה? הרי הרחוב כמעט זר, אני לא אגיד עוין, אבל עוין את זהותי.
כן. לא רק שהוא לא רואה אותך, ברגע שאתה בא ואתה אומר לראש העיר, לוועדת שמות
והמצאות... דו לנו שמות שלנו.
יש פה משהו לא תקין, הם מיד נכנסים למגננה, ואני נכנסים, יש להם התקף של פחד, אתה לא מבין על מה. יש להם את כל הכוח, הדמוקרטיה, הדמוגרפיה איתם בצורה מדהימה, הכוח, הכסף. ואז אתה אומר להם, חברים, אתם מוחקים אותי, אני, יש לי פה היסטוריה, עבר, ואז אתה רואה אותם, לא רק זה. אתה יודע, אחי, אני במשך עשרות שנים עשיתי סיורים ביפו. אחת הצנות הכי מכעיסות שהייתה חוזרת על עצמה תמיד, הם היו מסרבים להאמין שאנחנו יכלנו להתפתח בלי הציונות.
כשהיית... איפה אתה עומד וקורא העימות הזה בינך לבין המטיילים? תן לי דוגמה של מקום.
אין סוף מקומות. נגיד אני...
בנמל.
נמל יפו, אני מדבר על תפוזים.
כן.
ואנחנו השחקן העיקרי בתפוזים, אנחנו הפלסטינים.
גם
השחקן...
כפרדסנים, וגם כיצואנים, וגם כסוחרים.
כל הרעיון.
כל שרשרת המזון.
בדיוק.
כן.
ואז הם כועסים.
כי מה?
כי מה אתה רוצה להגיד, שאתם יכולתם בלי היהודים האירופים לייצא לאירופה? איך אתה? עכשיו, ברגע שאתה מדבר על קולנוע ביפו, ועל תיאטרון, ועל בתי חולים, ועל בתי ספר מות, ואז הם היו רוצים להגיד לך, בלי, לא בשיחה ישירה, נו, מה אתה רוצה להגיד? שמה? שהציונות עשתה לכם רע?
ואתה אומר להם כן.
זה מה שאני מוכיח במהלך הסיור, שבלי הציונות היינו עושים הרבה יותר טוב. אבל זה לא רק, אני זוכר אחד הרעיונות הקשים שלי באירועי מאי 21, באחד, באולפן, בטלוויזיה הישראלית, ואחרי, בסוף הדיון, אחרי שהם מרימים ידיים, אחת העיתונאיות שמכסת העולם הערבי כבר שנים היא מכסת העולם, אומרת לי, סבי, אני רוצה לשאול אותך שאלה רצינית. אני מדבר איתך בשנת 21 עברו. אתה באמת חושב שהפלסטינים יכולים לסדר את ענייני מים, חשמל ותכנון שלהם בלי הישראלים?
אני רוצה לשאול, סמי, אני רוצה...
אתה מאמין?
סמי, אני רוצה לשאול אותך שאלה רצינית, בסדר?
כן.
זה יותר מאשר מקובל בעיניי, זה מכובד בעיניי, האמונה שההגדרה העצמית שלי תוביל אותי הכי רחוק שאני יכול לעשות, אני אגדיר את עצמי ואני אפעל ואני אתפתח. כך, עם ציוני, בלי ציוני, יש לי את זה, אתה אומר, יש לי את הביטחון העצמי.
יש לי גם את ההיסטוריה שמוכיחה, אני, במקרה של יפו, כשאתה קורא את ההתפתחות שלה היום, אתה קורא נגיד את מה שכותב המהנדס האחרון שמתכנן...
אני אגב ראיתי את התוכניות של הבריטים, שאושרו, התוכניות המוניציפליות שאושרו ב-46-7.
נכון.
וואו, איך שדרות ירושלים ייפתחו לים, ואיך זה ייראה, ואז זה פקול יער.
וטיילת בתוך הים.
כן, מדהימה.
במקום להרוס את מנשיה, הקונספט הוא לבנות טיילת בתוך הים, במקום להרוס את עג'מי.
אני רק רוצה להסביר כאן משהו אורבני, אני אחזור אליך. תל אביב היא העיר היחידה בעולם שהשדרות שלה מקבילות לים ולא נשפחות לים. השדרה היחידה בתל אביב יפו שנשפכת לים, זאת שדרת ירושלים.
השדרה הראשונה קרה לה.
אוקיי, בדיוק. אוקיי, וזה עם תכנון בריטי אמנם, כלומר, תפיסה אורבנית בריטית.
לא, לא, לא. 1915, העות'מאנים עושים את שדרות ירושלים, ובמקביל, עושים את שדרות ג'מאל פאשה בדמשק.
זה אותו אוקיי. אתה זוכר איך קראו לאבן השתייה שמה? סביל אבו נבוט. נכון?
לכיוון מזרחה.
כן.
תשמע, יש תכנון מדהים, מודרני, ויש גם התפתחות מקומית מאוד חשובה ועמוקה. אנחנו תמיד נסחפים למודרנה, אבל באותו זמן יש לך ביפו גם תנועות סופיות, אסלאם סופי, מאוד חשובות. יש לך...
עד היום, יש לך...
משפחת סאטל בקטנה, אבל כשאתה רואה את הקהילה עם המוסדות שלה, נגיד טריקה סופית עם הזאוויה שלה, זה משהו אחר.
הנכדים שלי היו אצל ליאב ולאה בגן.
נכון, ותסתכל על מה שקורה, ברגע שזה מתפתח באופן, יעני...
אורגני.
אורגני, לבין שזה הופך להיות עוין.
אז חכה, תישאר באורגני רגע. אני אומר, אני מקבל. יכול היה להתפתח אחרת, אבל כמו שאמרת קודם, אין שאלה כזאת מה היה קורה, אילו לא קרה. נדפקנו, לא קרה.
נכון.
אבל יש משהו שהוא קורה עכשיו. אני לוקח את הרכבת של סמי אבו שחאדה, שאומרת, יש לנו היסטוריה עמוקה, ובאמת לא מעניין בשיחה הזאת מתי התחילה הלאומיות הפלסטינית.
באמת.
עכשיו היא עובדה.
נכון.
ועכשיו הרכבת נוסעת.
נכון.
יש לה היסטוריה של פוטנציאל, ויש לה פוטנציאל קיים היום. והרכבת נוסעת. חסר ברכבת הזאת ממד אחד, שאני אקרא לו מודרני, אבל יכול להיות שכאן אני משחק יותר מדי עם המילה, וזה, או מערבי, אני מרגיש שחלק לא מבוטל מהפוליטיקה הפלסטינית, מפחדת מביקורת עצמית.
כמובן.
ולכן, אוקיי. בורג,
יש לי פה שני דברים להגיד. שניהם קשים. הדבר הראשון, זה שהמציאות הקיימת היום, כדי לצאת מכל מעגלי האיבה והשנאה והנקמה והאלימות, נגזר על הקורבן של הפרויקט הקולוניאלי הציוני, הפלסטיני, להציג פרויקט פוליטי, אנושי, דמוקרטי, שיביא פתרון לא לשאלה הפלסטינית, לשאלה הפלסטינית ולסוגיה היהודית, לשתי השאלות. וזה דבר קשה, ובשביל זה צריך לעבור המון מחסומים פסיכולוגיים, כדי בכלל לפתח כלים לחשוב ככה. שהיום אי אפשר לחשוב ולדבר. אם הכיוון שלך הוא כיוון אנושי דמוקרטי, אם זה מה שמניע אותך, אתה לא יכול לחשוב על פתרון לפלסטינים. אתה חייב להוציא פתרון לשתי הקבוצות הלאומיות שהתפתחו פה. כתוצאה לפרויקט קולוניאלי, לא משנה.
זאת התוצאה, אם זה מה שיש.
זה קיים, צריך לעבוד עם זה, זה דבר אחד. דבר שני, הקריאה שלנו, של העבר, אברום, משפיעה באופן בלתי מודע על קריאת ההווה והעתיד של המקום. ואז הקריאה הביקורתית של ההיסטוריה, משליחה גם על הקריאה של ההווה, קריאה ביקורתית של העתיד. ולכן היא קשה.
תסביר את זה, זה אבסטרקטי מדי. כן. תוריד את זה קומה.
אני אגיד.
כי התחלנו משאלת הביקורת העצמית.
ברגע, תשמע, לאורך הדרך, מסוף המאה ה-19, ואז בתקופת המנדט הבריטי, ואז בנקבה, ובשנים שאחרי הנקבה, פלסטינים, כמו כל העמים, יש להם הנהגה. ההנהגה הזאת עושה טוב ועושה רע. הם לא תמיד עושים נכון. ולפעמים הם גם בוחרים בחירות לא נכונות. וזה שם אותם כאחראים על מה שקורה להם. הפחד מהכניסה של הדבר הזה, זה הרצון של הציונות להתנער גם מכל מה שקורה.
מאחריותה. אבל השאלה שלי היא אחרת. יש לך מחנה, היא מאוד פוליטית, אבל היא קשורה ליחסי תל אביב-יפו. במובן המטאפורי של המילה, של הציונות והתנועה הלאומית הפלסטינית, כי אנחנו כל הזמן מפלרטטים בין הגיאוגרפיה לבין הציבוריות או הפוליטיקה. החברה הישראלית על שני חלקיה, הימני והשמאלי, אני לא יודע בדיוק מה זה השמאלי, אבל כן. היא מלאת ביקורת עצמית.
כן.
אתה יכול לדבר איתי על נושאים של איך אני רוצה לתקן את המציאות, כי אני מוכן לפרק את הקלקולים בתוך החברה היהודית שלי. כשאני בא לדבר איתך, לא איתך סמי המסוים, אבל הרבה פעמים עם השיחה, עם המשוחח הפלסטיני,
כן.
אין ביקורת עצמית.
נכון.
ואז אני אומר, אז איך נבנה משהו, אם הכל מושלם, אז...
איך נעשה משהו אחר?
כן, איך נזוז?
איך נעשה משהו אחר? אז קודם כל, לגבי השמאלי, שמאלי, אני חושב, במקרה של היהודים בישראל, זה שמאלי בסין, וזה שמאלי בסמך, השמאלי הוא ממש סמלי. אבל הוא חשוב.
אני מסכים איתך, כן.
הוא חשוב.
אבל אין לנו אחר בינתיים.
לא, לא, הוא חשוב. כן. אני לא ממעיט לרגע. ואתה צודק לגבי שאלת הביקורת. עכשיו, אם כבר נכנסים לעומק של הפוליטי, אי אפשר להבין את הפוליטי בלי הפסיכולוגי במקרה שלנו. והפסיכולוגי הזה הוא פסיכולוגי של חברה חולה. שהנרטיב ההיסטורי שלה, אני מדבר על הציונים, בונה אותם כקורבן האולטימטיבי של ההיסטוריה, לא מאפשר מקום לשום קורבן אחר בהיסטוריה האנושית, ולא מאפשר להם לראות את עצמם כמקרבן. והאלמנט של הפחד, שהוא הופך להיות באמת משהו מעצב באישיות ובפסיכולוגיה של כל אחד ואחת מהחברה היהודית בישראל, מונע חשיבה רציונלית או יכולת להגיע לשיח רציונלי רציני מעמיק. ואז השאלה שבאה לפלסטיני, היא באה עם המון הנחות יסוד של, היא לא באמת באה לבדוק האם יש אפשרות לבנות עתיד מה. היא באה לבדוק האם אתה מקבל את כללי המשחק כפי שאני הציוני הצפתי אותם, ואתה דואג לזה שאני נשמר פה כהגמון, ואני נשאר פה כרוב, ואני נשאר פה כבעל הכוח.
אני לא שאלתי אותך שאלה כזו,
לא, שנייה. אתה בא ממקום אחר. כשמישהו אחר פונה אליי עם השאלה הזאת, אני קורא את כל השאלות האלה, אוקיי? וברגע שאז קיבלת את הנחיתות שלך, וקיבלת את כל הבעייתיות של הדבר הזה, בוא נתחיל לחשוב. ולכן אז הפלסטינים, גם הוא חוזר למגננה, וחוזר למצב שלא, אני לא פותח כלום, שום דבר הוא לא נפתח לביקורת. עכשיו, לא רק שאתה מתקיף אותי, האנד גיים שלך רוצה להוביל אותי למקום שהוא לא מה שאני מחפש. אתה רוצה להוביל אותי למקום שיש בו עליונות יהודית. לא משנה במה היא תתבטא העליונות הזאת.
בוא אני אחזיר אותך.
יותר רצח, פחות רצח, יותר אלימות, פחות אלימות, יותר תקציב, פחות תקציב, לא משנה.
אני רוצה להחזיר אותך ליפו. כלומר, קיבלתי תשובה אבסטרקטית לשאלה קונקרטית, אז אני אחזיר אותך ליפו, ואני אחפש משם תשובה. תל אביב מרגישה את עצמה בתור עיר לבנה. וכשהיא אומרת, אני עיר לבנה, יש לזה הרבה סיבות, אבל ברמז כלשהו יש, ויפו היא קצת שחורה.
היא לא קצת.
לא, היא. כן. ואני בא ומבקש ממך, סמי, אני לא אשאל אותך איפה תל אביב שחורה, כי אני יכול בעצמי להשמיע את הביקורת, אז אני אשאל אותך איפה יפו לבנה.
אוקיי.
תתאר לי את יפו הלבנה, היפה, הפורחת, הבטוחה בעצמה, הנושמת עמוק. איך פעם הגדרנו את יפו קלת הים התיכון?
ערב הנכבה.
נכון, קלת הים התיכון?
נכון.
יפו היפה.
אז אני אגיד לך.
כן.
שנות ה-40 של המאה ה-20. 5-6 בתי קולנוע עובדים במקביל כמרכזי תרבות. כל מי ומי בעולם התרבות המצרי מגיע לתת הופעות ביפו.
אני חושב שאפילו אום קולטום הופיע פה.
אום קולטום.
נכון?
גם אום קולטום, גם עבד אל-והאב הגיע כמה פעמים. הקומיקאי המאוד מפורסם עלי אל-קסאר, גדול השחקני התיאטרון והבה, הגיע לפה כמה פעמים, גדול האינטלקטואלים של העולם הערבי דאז, טה חסן בהרצאות, הסופר החשוב הלבנוני מיכאל נעימי מגיע להרצות ביפו, הרכבת מיפו יוצאת צפונה, יפה, חיפה, ביירות, דמשק, דרום היפה, גזה, קהיר, יש לי אוטובוסים לירדן, חברות אוטובוס יוצאות גם לירדן וגם למצרים.
והיום?
5 בתי חולים.
זאת נוסטלגיה.
אנשים באים לגור ביפו במקומות שונים בעולם, יפואים גרים בכל מיני מקומות שונים בעולם. חברה מתפתחת בצורה מאוד מהירה, גם דמוגרפית, גם תרבותית. המהנדס האחרון, המצרי, 2 מהנדסים מצרים מגיעים לעשות תוכנית מתאר ליפו בשנות ה-40. והם חושבים על לפתח את יפו כלפי חוף פלמחים של היום, ולעשות שם צימרים. שלהת, שלה בצרפתית. על החוף עם ה... עם החול הלבן המדהים שם של נבי רובין. הטקס של נבי רובין בקיץ, עושים את הטקס התרבות הכי גדול בפלסטין של אז.
אתה יודע למה?
50 אלף
איש. כדי לבדוק שהצלבנים לא באים עוד פעם, זה ביי ברס התחיל עם זה. אוקיי, נכון?
יש בזה, יש בזה. בבקשה. כן, יש בזה.
בכל המקומות, באפולוניה, בסדנאלי, בקיץ הולכים לחוף לראות שהצלבנים לא חוזרים.
אבל נבי רובין הופך להיות לטקס התרבות הכי גדול. אתה יודע מה?
חשבתי שנבי מוסה.
לא, אין מה להשוות.
מעניין.
נבי מוסה מגיעים כ-10,000, אולי 20,000 בסי, נבי רובין כ-50,000.
אבל מה היום,
סמי? נבי מוסה הולכים לביקור של יום אחד, נבי רובין בונים שם אוהלים חיים, חודש.
סמי, היום איפה יפו הלבנה?
שוליים.
קשה.
קשה לראות אותה, עזוב, אני לא רוצה להמציא, לא רוצה להמציא.
אז אני אשאל את זה אחרת. אתה באמת בשבילי, אתה יפו.
תודה.
בכל המובנים הטובים, כשאתה לבד, 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 יש את השיר של יוסי בנה, לפעמים כשאני כך לבדי, אני חוזר לסמטאות ילדותי. איפה הפינה בעיר שהיא יפו שלך, ששם אתה יושב ואתה נושם עמוק את האוויר הטרי, את השמת על הווה ואומר,
תשמע, יש לי שתיים, תגיד לי איפה. שאני אוהב.
איפה?
יש פינה קטנה בתוך העיר העתיקה שמשקיפה על הנמל.
למעלה? כלומר, מעל...
כן,
מעל...
זה מעל הנמל. זה קרוב לכנסיית פטרוס, כן. סן פטרוס. לא רחוקה משם, יש כזה תצפית אל הנמל.
נכון.
זו נקודה שאני אוהב. יש בתוך העג'מי, צפון העג'מי.
כן.
נקודה שם, שאתה מסתכל על הבתים של הפלסטינים העשירים של יפו, דאז, עם המבנים החדשים גם שלה, ואז אתה מסתכל גם לנמל וגם לים. שם נקודה יפהפייה של יפו, הייתי אוהב, מאוד אוהב. כשאני הולך על שדרות ג'מל פאשה, אני, כן. בתוך ה... יש כמה מבנים יפים, תשמע, זה מבנים יפים.
יש מבנים יפים,
באמת,
כן.
אתה עומד, אתה מסתכל, ואתה אומר, אתה יודע מה, כדי להשאיר חלום פתוח לעתיד טוב, אני חושב שלעיר הזאת יפו, יש זכות להתנהל כעיר עצמאית. לא שכונה, לא נספח, לא נדבח, כלום, כלום. עיר עצמאית שמחזירה גם כוח פוליטי וגם כלכלי לתושביה, לכל תושביה. והיא צריכה להתנהל בעיניי כעיר מעורבת, רב תרבותית ושוויונית. בלי הפרויקט של קור ההיתוך הזה. קור ההיתוך זה פרויקט הרסני.
אלא שמירת זהויות ולא מחיקת זהויות.
בדיוק. ומתן מקום לכולם. אז יש לו רקע רוסי, אז הוא יפתח גם תרבות רוסית. לא יקרה כלום בעולם. זה לא... רב תרבותיות, עברו, זה עושר אנושי. זה יתרון. זה... ואז אם היית מנהל את המרחב הזה, כאשר העמדה שלך, שרב תרבותיות זה כוח וזה יתרון, היינו בונים חברה אנושית הרבה יותר טובה.
יצאנו לדרך מפרויקט מחאה נגד הקולוניאליזם המודרנה וכו' וכו' של מרק לוין, עברנו בדרך בליבה הרותחת של הזהות הפלסטינית בת העתיקה ובת זמננו, וסיימנו, כמו שאמרת, עם חלון לים התיכון.
או שכמו שיפו הייתה, יעני, לפני הכיבוש הציוני, אני חושב שעדיין אפשר, דרך אגב.
מה השם הכי יפה של יפו שאתה מכיר? יש לה המון שמות. היא קצת דומה לירושלים במובן הזה.
אני אגיד לך שני דברים, שני דברים חשובים לסיום. אני אוהב את יפו, ערוס אל בחר, קלת הים.
כן.
ואני, הסיפור ההיסטורי, של אלפי שנות היסטוריה ביפו. של יפו הוא המקור שלי לתקווה, כי העיר הזאת נהרסה, נחרבה, המון פעמים לאורך ההיסטוריה שלו. ולקח לה קצת זמן, והיא קמה והיא
וגם חזרה. עכשיו היא נבנית.
אני חושב שהיא גם, אני יכולה להיות מקום הרבה יותר טוב, והיא תיבנה. זה מחייב שהתושבים שנמצאים בה יהיו אנשים עם פרויקט פוליטי, אנושי, דמוקרטי, רב תרבותי, שדרך אגב, זה לא רק ייתן מקום יותר טוב ליפה, תל אביב, זה ייתן מקום יותר טוב בכלל לישראלים פלסטינים בכל המרחב.
הנכד שלי, כמו שאחד הנכדים שלי, כשהתחיל ללמוד ערבית, אז הוא חזר הביתה, וכל דבר שהיינו אומרים לו, הוא היה אומר, קינשאלה. קינשאלה. אני יודע למה אני אוהב את החברותה ואת השותפות איתך, כי אתה באמת אחד מאנשי הציבור הנדירים במקומותינו, שבא גם עם עומק ולא רק עם רוחב.
תודה.
ואתה יודע, פשוט, זה לא שיחה בהכרח קלה לי, אבל הייתה שיחה של עונג רב. תודה רבה, סמי.
תודה רבה, אברום.
לימים טובים יותר.
מקווים. אינשאללה.
כי אינשאללה.